שלומכם, אהובה ידיים רב רבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעור הקודם ועכשיו נשוב להתבונן בעניינו של חג השבועות עצמו. בחג השבועות זכינו לשני דברים. זכינו לתורה, זהו זמן מתן תורתנו בו קיבלנו את התורה. לכן בנוסף לזה, קיבלנו ביום הזה גם את המידה הנקראת תפילה. זהו היום שבו נולד דוד המלך. ולכן אנו קוראים שתי קריאות בחג השבועות. אנחנו קוראים את עשרת הדברות, ואנחנו קוראים את מגילת רות. אנו קוראים את מתן תורה, ואנו קוראים את הולדת דוד המלך. מידתו של דוד המלך היא מידת התפילה, כפי שדוד אומר לעצמו בספר תהילים, ואני תפילה. דוד המלך הוא לא המתפלל של כלל ישראל, אלו התפילה של כלל ישראל. המכוון בדבר זה, הוא שכל צורת האדם של דוד המלך בכל קיומו, כל עצמו היה תפילה. דוד המלך אומר על עצמו, ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם, מקים מאפר דם מאשפות ירים אביון. אלו פסוקים שנעברו בנבואה, זאת תורת אמת. והיינו שמעצמו אין לו מאומה, אין לו שום דבר בעולם, כל עצמו זו תפילה, וכל מה שיש לו זו התפילה. בורא עולם הוא מקים מאפר דם מאשפות ירים אביון, אבל אני כשלעצמי תולעת ולא איש. תולעת היא לא רק דבר מאוס ובזוי, אלא היא דבר שנוצר מאיפוש, דבר שמקורה אשפה. אני דל, ופירוש הדבר מלשון שדלו ממנו בדלי, כאדם הדולה מים, מלשון וגם דלו דלה לנו. דל נקרא מי שנדלה לגמרי, מי שדלו ממנו את הכל ואין לו בפנים שום דבר, כל כולו חיסרון וכל כולו ריק לגמרי. דלותי ולי להושיע. זהו דוד המלך, שכל מציאותו באופן שהוא כשלעצמו אין לו כלום, כל כולו רק תפילה, והוא נולד בחג השבועות ונסתלק בחג השבועות. וכך בחג השבועות זכינו לתורה וזכינו לתפילה. באמת הדברים מפורשים בתורה. כבר בפרשת שמות נאמר שבורא העולם הבטיח למשה רבנו בסנה, בהוציאך אתה ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. המכוון בזה הוא למעמד הר סיני קבלת התורה, אבל לשון הכתוב זה נקרא כאן תעבדון את האלוקים על ההר הזה. בכל מקום שמשתמשים בסתם ובשם עבודה מתכוונים לתפילה. הרמב"ם בספר המצוות מעתיק את לשון חז"ל, ולשון הספרי לעבדו זו תפילה. ואמרו גם כן ולעבדו זו תלמוד. ובהמשך שם, ואמרו עבדהו בתורתו ועבדהו במקדשו, כלומר ללכת שם להתפלל בו ונגדו, כמו שביאר שלמה עליו השלום. עבדהו במקדשו אין הכוונה לעבודת בית המקדש, אלא לעבודת התפילה שכנגד בית המקדש. מצינו אם כן שתי לשונות של חז"ל שמביא הרמב"ם בזה. עבדהו בתורתו ועבדו במקדשו. ולעבדו זו תפילה ולעבדו זו תלמוד. מעתה כשנאמר בפסוק בסתם תעבדון את אלוקים על ההר הזה, המילה תעבדון כובדלת עבדהו בתורתו ועבדהו בתפילה. כי אחר שהדבר נאמר בלשון עבודה, עבודה כוללת גם תורה וגם תפילה. שני הדברים האלה כלולים בהבטחה שהבטיח בורא העולם למשה רבנו, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את אלוקים על ההר הזה. אכן מצינו יותר מפורש כי שני עניינים אלו נתגלו במעמד הר סיני. במעמד זה של הסנה כתוב, ויאמר משה אל אלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר אליכם. ויאמר אלוקים אל משה, אקייק אשר אקייק, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אקייק שלחני אליכם. לשון רש"י, אהיה עמם בצרה זאת אשר אקייק עמם בשעבוד שאר מלכויות. אמר לפניו ריבונו של עולם, מה אני מזכיר להם צרה אחרת? די לצרה בשעתה. אמר לו, יפה אמרת. כה תאמר, הנה שאומר לבני ישראל רק פעם אחת, אקייק שלחני עליכם. הרמב"ן שם מעתיק את דברי רש"י, ואחר כך כותב, והכוונה להם בזה, כי משה אמר לפניו יתברך, ואמרו לי מה שמו, שיגיד להם השם שהורי הורה שלמה על המציאות ועל ההשגחה. והקדוש ברוך הוא ישיבו, למה זה ישאלו לשמי? אין להם צורך לראיה אחרת, כי יהיה עמם בכל צרתם יקרוני ועיניהם. והיא הראיה הגדולה שיש אלוקים בישראל קרובים אלינו בכל קראינו אליו, ויש אלוקים שופטים בארץ, וזה פירוש נכון באגדה זו. היינו שפירוש השם אקייק אשר אקייק, אני אמצא להם בכל פעם שיקראו לי. זה השם של המידע הנקראת שומע תפילה. בורא העולם בשם הזה מבטיח, אני אמצא להם לכל מי שיקראיני, יקראוני ואינם. למדנו כי גם השם הזה, שם אקייק, נתגל הזה, שם א' ועוד ה' ועוד י' ועוד ה'. אני רק לא אומר את זה כי זה שם קודש. נתגלה ביציאת מצרים, ושם הוויה הרי ידוע ברור שהוא השם המפורש שנתגלה במעמד הר סיני, כפי שכותב רש"י בפרשת אמור על הפסוק ויקוב את השם ויקלל, ויקוב כתרגמו הוא פריש, שנקב שם המיוחד וגידף, הוא שם המפורש ששמע מסיני. היינו הקושי אתה מניין יודע לבטא את השם רחמנא ליצלן כדי לקלל, ועל כך מביא רש"י בתורת כהנים שזה השם שהוא שמע בסיני. מעתה שני שמות נתגלו באותה הבטחה של תעבדו את אלוקים על ההר הזה. השם שנתגלה אז באותו מראה הסנה, שם אקייק אשר אקייק, שהוא השם שבו בורא עולם מצוי ועונה לכל מי שקורא לו, לכל אשר יקראו, בשם הוויה יתברך, שזה השם שנתגלה במתן תורה. והנה, כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כפי שכותב הראש בסוף מסכת יומא, כל השמות כולם נאצלים משם הוויה. נמצא ששם הוויה הוא בעצם בתמצית כל התורה כולה, מאחר שזהו השם שכל השמות נאצלים ממנו. וכל התורה כולה היא כל שמותיו יתברך, שכולם נאצלים משם הוויה. למדו אם כן ששני שמות נתגלו ביציאת מצרים, ושני שמות נתגלו באותה הבטחה של תעבדו את אלוקים על ההר הזה. השמות הם אקייק והוויה. שם הוויה זה השם של תורה, ושם אקייק זה השם של תפילה. אותה הבטחה של תעבדו את אלוקים על ההר הזה נתכוונה לשני הדברים האלו גם יחד. אלו שני הדברים שנקראים עבודה. אלו שני השמות שנתגלו, השם של שמיעת התפילה והשם של גילוי התורה. התפילה בעצם עניינה שייכת למידת המלכות. עניינה של התפילה הוא להיות עומד לפני המלך, והעמידה לפני המלך היא בעצם קיום המלכות. כשאדם עומד לפני המלך הוא מביא עצמו למה שנקרא סוף מעשה, בחינת המעשה של הבריאה. כשאדם מגיע ועומד לפני המלך, זאת הצורה של ידי האדם ממליך את המלך עליו באופן הנעלה ביותר. עמידתו אומרת אני וידך, כשלעצמי אין לי כלום וכל מה שיש לי זה רק מה שאתה תיתן לי, כולי כפוף ונתון למלך. זאת נקראת עמידה לפני המלך, לעמוד לפניו כמלך שהכל בידיו, כל מה שחסר לי הוא בבית המלך, לא חסר מאומה. כלשון הגמרא בשבת, כלום חסר בבית המלך, בקוף נ"ג עמוד א'. דוד המלך אשר עניינו הוא עם הרכבה של מידת המלכות, הוא המלך והידו מתגלה מידת המלכות בישראל, והוא אומר על עצמו ואני תפילה. זאת מידת המלכות. התורה היא מידה אחרת לגמרי, היא היא עצם חיי העולם הבא. התפילה כל כולה שייכת לעולם הזה, כפי שאומרת הגמרא בשבת, התפילה היא מעיקר החיי שעה. התפילה היא העניין של העולם הזה, שהוא עולם של תפילה. בעולם הזה, בעולם הבא, אין תפילה כלל. המלאכים אומרים שירה, והשירה היא תורה. המלאכים מקדישים וממליכים, אך אינם עומדים בתפילה. לא מצאנו תפילה בעולם הבא, בעולם העליון. התפילה אינה נוגעת במה שנקרא חיי עולם. לכן, כפי שמספרת הגמרא שם בשבת, כאשר רב ראה את אחד המוראים מעריך מאוד בתפילה, הוא אמר לו, אתה מניח חיי עולם ומתעסק בחיי שעה. מוטב שתתעסק יותר בתורה שהיא חיי עולם. כשמתעסקים בתורה, מתעסקים בדבר שהוא עצמו מציאות העולם הבא, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. התורה עצמה היא חיי העולם הבא. כל העולם הבא כולו אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא שום צורך מצורכי הגוף, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, כמו שכותב הרמב״ם, וזה שאמרו צדיקים יושבים דרך חידה אמרו, כלומר הצדיקים מצויים שם בלא עמל ובלא יגיעה, יושבים היינו במנוחה בלא תורך. וגם התורותיהם בראשיהם, מסביר הרמב״ם, דעת שידעו שבגללה זכו לחיי העולם הבא, מצויה עמהם והיא ההתרה שלהם. כי אין שאמר שלמה בהתרה שהתרה לו אמו. ומהו זה שאמרו נהנים מזיו השכינה, שיודעים משיגים מאמיתת הקדוש ברוך הוא, מה שאינם יודעים והם בגוף האפר והשפר. התורותיהם בראשיהם זאת ההשגה שהשיגו, זאת הידיעה שידעו, זאת התורה שהם למדו. זהו הפסוק שמביא הרמב״ם, צאנו ראינו בנות ציון במלך שלמה בהתרה שיתרה לו אמו. את אותה התרה שיתרה לו אמו, כפי שמסיים שם הפסוק, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יום חתונתו אומר את המשנה, זה מתן תורה. המפורש בשבת, דרש רב סימאי, בשעה שהקדים בישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת, כל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. ביום מתן תורה קיבלנו את אותה התרה, את אותן התרותיהם בראשיהם. ככה אנו מוצאים בגמרא בסוף כתובות, קופיות א' עמוד ב', כי טל אורות תלך, וארץ רפאים תפיל, כל המשתמש באור תורה או תורה מחייהו, ראשיים משתמש באור התורה או תורה מחייהו. אור תורה הוא עצמו חיי העולם הבא. אלו הן חיי העולם הבא אשר נתן לנו תורת אמת וחיי העולם עתה בתוכנו. זאת התורה שהיא עצם חיי העולם הבא. אותה תורה שנמצאת איתנו היום ואנו עסקים בה, כך אומרת המשנה באבות, מדולת תורה שהיא נותנת חיים לעושה בעולם הזה ובעולם הבא. התורה עצמה היא עץ חיים, כמו שכותב הרמב"ם מלכות תשובה, אלא כך הוא הכרע של כל הדברים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה זו עץ חיים היא, וכל העושה כל הכתוב בה ויודע. וידעו דעה הגמורה הנכונה זוכה בהלכי העולם הבא, ולפי גודל מעשה ורוב חוכמתו הוא זוכה, ופתיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונגיע בחוכמתה תמיד, שיסיר ממנו כל הדברים המנים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעב חיוצא בהם, וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה, כגון סוף ושלום וריבוי כסף וזהב. אם עבדתם את השם בשמחה ושמרתם דרכו, משפיע לכם הברכות האלו ומרחיק הכללות מכם עד שתהיו פניים להתחכם בתורה ולעסוק בה כדי שזכו לחיי העולם הבא, ויטיב לך לעולם שכולו טוב ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך, ונמצאתם זוכים לשני העולמות, לחיים טובים בעולם הזה המביאים לחיי העולם הבא. זאת התורה עץ חיים היא. וכך בשני הדברים האלו גם יחד זכינו בחג השבועות, זכינו לתורה אשר נתן לנו תורת אמת וחיי העולם נתה בתוכנו, ואף בפועל זה היה כך, כמו שכתוב בשבת, שעל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם של אלו שעמדו רגליהם על הר סיני, והוריד הקדוש ברוך הוא טל שעתיד להחיות בו את המתים והחיה אותם. נמצא שבשעת מתן תורה נתקיים גם נתן לנו תורת אמת וגם חיי העולם נתה בתוכנו. זה מתן תורה. ועוד זכינו באותו יום 50 לגילוי המידה הזאת שנקראת מלכות, אשר עליה הובטח למשה בסיני, שאם כאשר הוא יאמר לבני ישראל דבר השם והוציאתך עם מצרים תעבדון את הלקים על ההר הזה, אמרו לו בני ישראל ואמרו לי מה שמו, מה אמר עליהם, ועל כך ענה לו הקדוש ברוך הוא, אקייק אשר אקייק, השם של שמיעת התפילה, זה שמי ובשם זה גם אתגלה עליכם. בשתי המעלות האלה, בשני הכתרים האלה, זכינו בחג השבועות. אחד היא התוצאה של ספירה בבחינת מלכות, לכן זכינו לכך שנוכל להיות עומדים לפני המלך, משום שספרנו את כל שבעת השבועות, והבאנו את עצמנו עד לתכלית המעשה של בריאת העולם, עד לגילוי מידת המלכות על ידינו, זה דבר אחד. לכן זכינו בגילוי של מעמד הר סיני לאותה בחינה של שהיא תעבדו את אלוקים על ההר הזה, עבדו בתפילה. לכן זוהי בחינת התפילה ששייכת רק לפה, והיא המקסימום של התכלית שאליה אפשר להגיע במציאותנו פה. זכינו לזה שהגענו לאותה תכלית והשגנו אותה. זכינו להיות עומדים לפני המלך. אבל זכינו לעוד דבר. זכינו להגיע למתן תורה עצמו. מה שהביא אותנו שנוכל להתחבר ולנגוע בדבר ששייך למקום אחר בכלל. דבר שהוא בעצם לא מפה וכל עצמו ממציאות אחרת. זכינו לבחיי עולם נטע בתוכנו. לנגוע במשהו שהוא עצם מציאותו של העולם הבא. זאת התורה שהיא מחשבה תחילה. כפי שהתורה אומרת על עצמה, השם קנני ראשית את דרכו קדם מפעליו מאז. התורה קדמה לעולם 2000 שנה והיא המחשבה תחילה. כל הבריאה כולה נברא כדי לגלות את התורה. באופן שהתפילה היא סוף מעשה והתורה היא המחשבה תחילה. בתפילה אנו מגיעים לתכלית של מה שאנחנו מסוגלים לעשות, התכלית שאליה אנחנו יכולים להגיע. זוהי התפילה שעמידה לפני המלך להביא את הכל עד אליו. אבל נגיע במחשבה תחילה, זאת התורה. נמצא אם כן שתי צורות הספירה, שני אופנים שבנו מקיימים את מצוות ספירת העומר, שני מביאים אותנו אל שתי המעלות שזכינו בהם בחג השבועות. וכל עצמו של חג השבועות הוא הסוף, התוצאה והמסקנה של הספירה. כיוון ששתי הבחינות האלו מהירות פה, הם כן אלו שתי הבחינות שאליהם אנחנו צריכים להתכוון כדי להגיע לשתיהם גם יחד. אנחנו צריכים להביא את עצמנו בצורה נכונה ואמיתית אל סוף מעשה במבחינתנו, עד כמה שאנחנו יכולים להשיג ולהגיע בסוף מעשה. עלינו להבין ולדעת כי נה כפי שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות, הבורא נותן לנו כוח פעולה לפעול, לעשות, לתעסק בכל מיני דברים, ולדמות בנפשנו שאנחנו מחדשים ויוצרים דברים חדשים. נדמה לנו שאנחנו הופכים את העולם, עולם באמת סוף מעשה, וכשאנחנו עומדים להתפלל. אין לנו כלום משלנו. כשאנחנו עומדים להתפלל, כאן אנחנו מגיעים עד לנקודת סוף המעשה. כשאדם מתפלל נכון, התפילה היא דרך כדי להגיע לידה לתורה. כמו שכתוב בנידה דף עין עמוד ב', מה יעשה אדם ביחכם, ירבה וישיבה וימעט בסחורה? אמרו הרבה עשו כן, ולא ראו להם אלה יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה. כל מי שרוצה לזכות בתורה צריך להתפלל על זה. כפי שמסיימת שם הגמרא, מי כמשמלן דהבה לא הלא סגיה. בלי התפילה הזו אפשר להשיג. מה יעשה אדם ביחכם? התשובה היא דווקא להתפלל. ומי שלא יתפלל לא ישיג זאת. שני הדברים האלה ידעו כרוכים כאחת. שני הדברים האלה נתנו לנו בחג השבועות, ניתנה לנו תורה ונתלה לנו תפילה. ואנו משיגים אותם ומגיעים אליהם דרך שתי מעשי הספירה שאנחנו עושים. יהי רצון שהשם ייתן ויזכנו שנזכה לחיי שעה נכונים שיביאו אותנו לחיי העולם הבא. כפי שכותב הרמי, מנעשה כרוי ונתנהג כמו שציווה בורא העולם, אז כל הבריאה כולה תסייע לנו. כאשר האדם מוציא עצמו מהמסלול הנכון, מיד כל הבריאה כולה מתנגדת לו. כשאדם מצרף עצמו למסלול הנכון, הוא זוכר ונמצאתם זוכים לשני עולמות כמו שכתוב. חיי העולם הזה טובים להם ושמחים, בתנאי שחיי העולם הבא מכוונים לזכות בהם, לחיי העולם הבא. גדולה תורה שנותנת חיים לעושה בעולם הזה ולעולם הבא. היא רצון שנזכה ונחיה ונראה ונרש טובה וברכה גם לשני ימות המשיח וגם לחיי העולם הבא. שלום שלום, אהובה ידידה יואב.